מידת האהבה, סעיף ט. אדם נשחט ראוי לסונותו רק מצד חסרונו, אבל מצד צלם אלוקים שלו ראוי להכירו באהבה, גם לדעת שמציאות יקרת ערכו היא יותר עצמית ממציאות מקרב הפחותים. על כן קריאת עם הארץ כדאג היא דווקא מגבו ולא מצד פניו שבהם אור הצלם. אז הסעיף הזה הוא ממשיך את מה שלמדנו אתמול בסעיף ח', שאנחנו נפגשים בעולם שלנו עם מציאות שיש בה הרבה פעמים תערובת של טוב ורע. ומידת האהבה היא מחייבת אותנו לא להיכנע לזה שיש כאן תערובת של טוב ורע, אז אני מעדיף לא להתעסק עם זה. ואני אומר, אני מתעסק רק עם החלקים הטובים שיש בהוויה, עם החלקים שיש בהם תערובת של טוב ורע, אני לא מתעסק. לא רק זאת שאני לא רוצה לאהוב, הרי יש גם עניין של השנאה. אז למדנו את זה אתמול, שכל אדם ואדם יש בו את התערובת הזאת, או גם אם אתה נפגש עם אדם מושחת או אדם שיש בו רשעות, אז אתה צריך לעשות את פעולת ההפרדה בין החלק הבריא שבאדם, החלק הטוב שבאדם, לחלק המושחת שבאדם, לחלק הרקוב שבאדם. אז זה מה שהרב אומר, אדם נשחט, אז אתה מקיים את השנאה ראוי לשנותו רק מצד חסרונו, אבל מצד צלם אלוקים שלו ראוי לו הכירו באהבה. זה כבר אתמול למדנו. מוסיף הרב בפסקה הזאת ואומר, גם לדעת שמציאות ירקרת ערכו היא יותר עצמית לא ממציאות מקרב הפחותים. כלומר, כל אדם ואדם, כשאתה בודק מה היחסים בין הטוב והרע, היחסים בין הטוב והרע הם תמיד בנויים בצורה כזאת שיש באדם את הצד שהקדוש ברוך הוא ברא בו צלם אלוקים. הצד שהקדוש ברוך הוא ברא בו צלם אלוקים הוא הצד העצמי שבו. מה ההגדרה של צד עצמי? זה הצד, זה החלק שהוא לא תלוי בזמן במקום, שהוא ילווה את האדם לנצח, שזה מלווה את האדם מהרגע הראשון עד הרגע האחרון. זה החלק שהוא נשאר איתו לנצח. עכשיו, החלק של צלם אלוקים הוא נשאר לנצח. אנחנו מאמינים שגם האדם המושחת, אז נכון שבתחנה של העולם הזה הוא הצליח להשים המון המון ערימות של אפר, המון המון ערימות של דברים שליליים שלא נתנו לחלק של צלם אלוקים שלו להתגלות, אבל יש תיקונים על גבי תיקונים על גבי תיקונים. יש קודם כל את המיטה, ואחרי המיטה יש שם עוד תיקונים ועוד תיקונים, ובסופו של דבר זה נשאר החלק העצמי של האדם. כן? ואי אפשר להעלים אותו. אי אפשר להעלים אותו. מה שכן, אפשר לחסות אותו, אפשר לבנות סביבו חומות. אפשר, הרי הצלם אלוקים של האדם הוא צריך להתגלות בעולם הזה, ובעולם הזה הוא מתגלה בכל מה שהאדם מוליד את עצמו על ידי זה שהאדם בוחר. אז אם האדם בוחר בטוב, אז הוא מוצא את המקומות איך הצלם אלוקים שבו הוא יהיה נוכח יותר במציאות החיים שלו. ואם האדם בוחר לעשות רע, אז הוא בונה, כן, אז הוא יוצר לעצמו שחלק מהנפש שלו היא נפכת להיות נפש מושחתת, נפש שלילית, נפש הרסנית, דבר, כן, חלק מהחיות שבו תהיה חיות לא שמחיה אלא ממיתה, כן, דבר שהוא הורס את החיים.
אז אצל אלוקים?
אה?
אצל אלוקים שבו?
לא יודע. מה אתה שואל מה זה צלם אלוקים? הרב מדבר פה על צלם האלוקים. כן, צלם האלוקים שלו. אז אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא כשהוא בורא את האדם, כתוב שהוא ברא את האדם בצלמו כדמותו. אז מה זה העניין של הצלם? תלמד נפש החיים, תלמד הרבה הרבה מקומות שהסבירו מה הכוונה שהאדם נברא בצלם אלוקים. מבחינת מה שהסעיף הזה אומר, זה אומר שכל אדם ואדם, מבחינת הבריאה האלוקית, הוא נברא עם פוטנציאל כזה, עם אופי כזה, שהוא יתאים, שהוא יהיה בצלמו כדמותו. כלומר, שהוא מתאים לאור האלוקי, שהוא מלא טוב, מלא התאמה, מלא אינסופיות, מלא זה צלם אלוקים. כן? אז כל אדם מהאדם הוא נברא שזה הבסיס שלו. הבסיס הזה, כן, הצלם האלוקים הזה, הוא ניתן באדם, בגוף, בדם, בבשר, בגידים, בעצמות, בנפש בהמית, ברוח אנושית. אם יש בו אולי גם נשמע אלוקי. אז הקדוש ברוך הוא מחבר את צלם האלוקים עם המציאות המוגבלת יותר של העולם הזה, ונותן הקדוש ברוך הוא לאדם את כוח הבחירה. ובבחירה החופשית, אז הבחירה החופשית של האדם בחלק מהדברים היא מוציאה לפועל את צלם האלוקים שבתוכו, ובחלק מהדברים היא נוגדת את צלם אלוקים, היא גורמת שצלם אלוקים לא יוכל להופיע. זה מה שהרב מתאר כאן. הרב אומר שצריך לזכור שלעולם, שזה מי שלומד מהר"ל, אז במהר"ל מופיע בהרבה הרבה מקומות, שאנחנו לעולם אומרים את הדבר הזה, שהחלק הטוב שבהוויה הוא, יש לו רוח גבית מהנצח, מהקדוש ברוך הוא, הוא תמיד מצטרף לדבר הנצחי, לדבר העוצמתי, והחלק השלילי שבהוויה הוא מקרי. הוא תמיד צריך להזין אותו, כן, במקרה הזה צריך להזין את המציאות שהיא תהיה רעה. ולמקרה הבא אתה צריך מחדש לייצר את הרע. כלומר, הרע הוא תמיד מקרי. נכון שיש את המצב הזה של מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, אבל בכל אופן אומר הרב, במצווה גוררת מצווה זה דבר חזק, בעבירה גוררת עבירה יש תמיד את הצלם האלוקים שמייצר הרהורי תשובה, ואתה צריך תמיד להתגבר משהו על הרהורי התשובה האלה כדי לעשות עוד עבירה, ואתה צריך עוד פעם להתגבר על הרהורי העבירה האלה לעשות עוד עבירה. כלומר, יש משהו שהרע הוא עובר ממקרה למקרה, כן? כמו שאנחנו מתארים את זה במזמור שיר יום השבת, שהטוב הוא כמו תמר או כמו ארז, שהוא הולך וצומח, הולך ומתחזק, ואז בסופו של דבר הטוב נהפך להיות משהו עוצמתי. למה? כי כיוון שהוא טוב אז הוא מצטרף במשהו נצחי, המקרים של הטוב מצטרפים לנצחיות של הטוב. לעומת זאת, הרע הוא כמו עשב שהוא מציץ, פורח ונובל, מציץ, פורח ונובל. כן, זה התיאור של הרע. למה? כי כיוון שהרע הוא לא נצחי, אז ממנו אין לו למה להצטרף. אז אומר הרב, תמיד תזכור את הדבר הזה, שכשאתה פוגש בעולם הזה תערובת של טוב ורע, לעולם זה לא יהיה כוחות שווים. לעולם יהיה הדבר הזה שהצד הנצחי יותר, העצמי יותר, הצד שהוא בסופו של דבר יותר יהיה דומיננטי, לא בהתגלות, אלא בנצחיות שבו, זה הצד של הטוב. והצד של הרע הוא תמיד נוגע להתגלות. רק מה צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על אהבה, זה גם בסעיף הבא, הרב ידגיש, לא, זה לא טוב להגיע למצב הזה, שהאדם אומר, אני רואה, והרב מבסס את הדברים האלה, הוא אומר, זה מה שתמון בדברי חז"ל, שחז"ל התייחסו בצורה מאוד שלילית לעם הארץ. עם הארץ, חז"ל התייחסו לעמי ארצות בצורה מאוד מאוד שלילית. זה אנשים שהם לא פיתחו את היכולות המחשבה שלהם, כן, הם, אין להם מחשבות נכונות, הם לא יודעים קרוא, לא יודעים כתוב, כן, עמי ארצות. חז"ל פיתחו יחס מאוד שלילי לגבי עמי ארצות, משום שהם בחייהם לא מופיעים את הצדדים האנושיים העליונים, ולמרות שחז"ל פיתחו את היחס השלילי לעמי הארצות, הם אמרו שעם הארץ צריך לקוראו כדג. אומר הרב שהדגה, הדגשה של חז"ל לקוראו כדג, זה בא להגיד שגם כשאתה רואה עם הארץ, שעם הארץ הזה אתה אומר לעצמך, אתה פוגש אותו, אתה רואה שאת רוב כוחותיו הוא משחית, רוב כוחותיו הם אינסטינקטים שבהמיים, הוא לא עושה דברים מתוך המחשבה, הוא לא עושה דברים על פי תוכנית עבודה, הוא לא עושה דברים על פי ערכים, אלא הוא עושה דברים על פי אינסטינקטים. אז היית, אז אומר הרב, בכל אופן אתה צריך לשנוא את החלקים שהוא הרכיב בחיים שלו, כן, משהו, את החלקים באישיות שלו שהוא המית אותם, כמו שחז"ל אומרים, רשעים בחיים קרויים מתים, אז אותם אתה צריך לשנוא. מה זאת אומרת אתה צריך לשנוא? אתה צריך להתרחק מהם, אתה צריך להקטין אותם, אתה צריך להילחם בהם עד כמה שאתה יכול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכולם יוכלו. אבל יחד עם זאת, וואלה, התא הזה טוב, איזה זה. אבל יחד עם זה אתה צריך תמיד לזכור שגם עם הארץ לא הצליח להשחית את כל האישיות שלו, הוא הצליח להשחית את הגילוי שלו, אבל את הצלם אלוקים שבו הוא לא מצליח להשחית. אבל זה תוספת שאנחנו מוסיפים, שאין הכוונה של הרב, אני אוהב את עם הארץ בגלל צלם האלוקים שבו רק. כן? זה לא מספיק. לא מספיק לאהוב את עם הארץ בגלל שאתה אומר, אבל יש בו צלם אלוקים. אלא האהבה היא צריכה להיות שאתה צריך ליחל או אפילו למצוא איפה הצלם אלוקים של אותו עם הארץ בא לידי ביטוי. הנה, למרות שהוא עם הארץ, אבל כשהוא מגיע, אני יודע מה, לאיזושהי סיטואציה, שאני יודע מה, שמת לו מישהו זה, אז פתאום מתעורר בו איזה משהו אנושי מאוד, משהו ערכי מאוד, והצלם האלוקים שבו יתפרץ. כלומר, אתה צריך להתאהב במציאות של עם הארץ. אז נכון שהצלם האלוקים הוא חלק מהמציאות של עם הארץ, אבל היא חלק מהמציאות של עם הארץ במובן הפנימי מאוד. אתה לא, אנחנו צריכים לנסות להתאהב לא רק בצדדים המאוד מאוד רחוקים, המאוד מאוד פנימיים. אנחנו צריכים להתאמץ לראות איפה אותו צלם אלוקים הוא מופיע במציאות החיים של אותו עם הארץ. מה שאני הוספתי עכשיו זה על פי הסעיף הבא. נראה לי הסעיף הבא. טוב, סעיף יוד. אז התוספת של הסעיף הזה על מה שלמדנו אתמול זה רק זה שבכל אופן לעשות איזושהי בהירות ביחסים בין לא רק לעשות את ההפרדה בין הטוב והרע, אלא גם לעשות את ההכרעה בין הטוב והרע, שתמיד לזכור שהטוב הוא יותר עצמי, הוא יותר נצחי, הוא פחות מקרי, הוא יותר צמוד לאדם מאשר הרע. סעיף יוד. אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה להרחיבה ברוחב הראוי לה, נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה על ידי שימוש שאינו כל צורכו מצד התורה ומצד המוסר המנהגי, כאילו יש ניגודים ולפחות שוויון נפש לאהבה זו, שהיא צריכה להתמלא בכל חדרי הנפש. המעמד היותר עליון באהבת הבריאות צריכה לקחת אהבת האדם, והיא צריכה להתפשט על כל האדם כולו. למרות כל שינויי דעות, דתות ואמונות, ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים, נכון הדבר לרדת לסוף דעתם של העמים והקיבוצים השונים, כמה שאפשר ללמוד את אופיים ותכונותיהם, ומנדעת איך לבסס את האהבה האנושית על יסודות המתחווים למעשה. זה קשור למשפט האחרון שהוספתי עכשיו, כן, על יסודות המתקרבים למעשה. כי רק על נפש השירה באהבת הבריאות ואהבת האדם תוכל אהבת האומה להתנשא בגאון הצילותה וגדלותה הרוחנית והמעשית, וצרות העין הגורמת לראות בכל מה שחוץ לגבול האומה המיוחדה, אפילו אם הוא חוץ לגבול ישראל, רק יאור בתאומה עם המחשקים הנוראיים שגורמים הריסה כללית לכל בניין הטוב הרוחני שכל נפש עדינה מצפה לאורו. טוב, אז נראה קודם כל שעיקר הסעיף הוא נוגע לזמן שלנו. כלומר, הרב כתב את הסעיף הזה כשהעניין הזה של ההתעוררות הלאומית והרצון להשקיע בהתעוררות הלאומית וברוח הלאומית ובהתגייסות למען האומה הלך ותפס מקום מאוד 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 מרכזי. אז הרב אומר שהאידאה הלאומית הזאת, הרצון המאוד מאוד גדול להשקיע באומה, הוא דבר מסובך, והוא יכול להפך להיות משהו שהוא יגרום לחושך מהמחשקים הנוראים שיגרמו הריסה כללית לבניין הטוב הרוחני. ולכן אומר הרב, צריך מאוד 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 לשים לב שלקראת הפרק הזה, הגדול הזה שהרב כותב, של מה שאנחנו אומרים, אני חושב שזה הרקע לסעיף הזה, שלפני בגלל שאנחנו בפרק הזה של השקעה עצומה באידאה הלאומית, צריך שהיא לא תהיה, כן, כותב הרב את הסעיף הזה, כי כל עוד שהיינו בגלות, ובגלות לא השקענו כל כך באידאה הלאומית, אלא יותר ההשקעה בגלות הייתה או באידאה האלוקית, או בעיקר באידאה האלוקית, או בזה שהאדם רוצה לתקן את עצמו כלפי שמיה. אז מצד האידאה האלוקית, כשאתה מזכיר את שם השם, עצם ההזכרת שם השם היא גורמת לדבר הזה שאתה לא מתקמצם, כיוון ששמו של הקדוש ברוך הוא וגילויו של הקדוש ברוך הוא זה על כל ההוויה כולה ועל כל המציאות כולה, ובזה אתה עסוק. אז עצם ההתעסקות בעבודת השם, באהבת השם, היא באמת לא, כן, זה לא כל כך, לא היה בה את כל, לא היה צריך כל כך להזהיר את האומה, את ההזרה הזאת שכאן הרב אומר שאהבת הבריאות צריכה טיפול מרובה. וכן אני חושב אולי שבגלות, אם אתה היית שונא גוי, אם היית שונא גוי על בסיס זה שאתה עבדת אצל הגוי ואתה היית נאמן לו, ופתאום הוא עושה בך פוגרום, ופתאום הוא מתעלל בך, או שהגוי מתייחס בצורה שלילית אליך, השכן שלך או משהו כזה, ומצד זה מתעורר לך יחס שלילי כלפי הגוי הזה, זה גם לא נורא. כן, למה? כי אחרי הכל אתה לא בונה אידאה כזאת שאני עכשיו דואג לשלנו, לאומה שלנו, לעניין שלנו, אלא אתה מתגונן, כן, כשאתה עושה את זה בצורה של מגננה, אז השחתה המוסרית היא פחות מאיימת עליך. אבל כשאתה בא לבנות אומה, כשאתה בא לחזק את האידאה הלאומית, כאן אומר הרב צריך טיפול, אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה להרחיבה ברוחב ובראולה. זה תרתי דסתרי בעם ישראל, לאהוב את האומה ולשנוא את הבריות. הבריות בהתחלה כאן לכוונה לשנוא את כל בריאה, את הבהמות, את החיות, את כל ההוויה. כן, זה עכשיו מה אני בשביל לברוא את האומה, כן, לא אכפת לי, אני יודע מה, להרוס עולם לא, להרוג, אני יודע מה, להשחית את הטבע, כל מיני דברים כאלה. אז אומר הרב, זה לא עובד ככה. ועוד יותר אומר הרב, אהבת האומה אינה יכולה לבוא על בסיס זה שאתה מתמלא קודם כל בנוגדנים לעמים אחרים, שהנוגדנים האלה, אומר הרב, הם יכולים לנבוע או מצד התורה, או מצד מה שהתורה אומרת הדבר הזה, בני ישמעאל זה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. ואז אתה לוקח את הפסוק הזה ואתה אומר,
מה? העם הדומה לחמור.
העם הדומה לחמור. למה? זה פרא אדם. פרא אדם זה גם.
גם חזר לכם במגמה הזאת.
כן, אני אומר, זה מה שהוא אומר, שאתה לוקח מצד התורה, אתה לוקח מצד התורה, כן, שאתה, זה השטחיות הנראית בסקירה הראשונה, שאתה אומר גם חזל אומרים את הדבר הזה, זה מה שמתכוון הרב, שיהיה בן עזרא שיבוא ויגיד, גם חזל אומרים את הדבר הזה, וזה מה שנראה בסקירה הראשונה, על ידי שימוש שאינו כל תורכו, שאתה לא משמש תמיד, אתה לא משמש מספיד תמידי חכמים מצד התורה, כן? שאפשר להביא לא רק מאמר אחד, אפשר להביא ערימה של מאמרים בתורה, שהם מעודדים ומפתחים יחס של ניכור ושנאה לעמים אחרים. וגם הוא מצד המוסר המנהגי, שאתה הבא ואתה אומר, אנחנו חלק מדרכי המוסר שיש בכל העולם. ואם כל העולם רגיל לעשות מלחמות בצורה נניח אכזרית, אז אנחנו גם, כמו כל העמים כולם, אנחנו לא צריכים להיות שונים משאר העמים, אנחנו צריכים להילחם, כן, ולא להיות יותר מוסריים מהאפיפיור, אני יודע מה, כן, ואם הרוסים מאפשרים לעצמם, או האיראנים מאפשרים לעצמם כשיש הפגנות, להרוג אנשים בהפגנות, אז אתה אומר, בשביל לייסד את האומה הישראלית צריך, כן, כן, המוסר המנהגי, זה הכוונה, המוסר המנהגי זה שאתה בודק מה רמת המוסר, מה חוקי המוסר שנוהגים בעולם, ואז אתה אומר לעצמך, מזה שככה העולם נוהג, אז ממילא זה אומר שכל אחד ואחד צריך לבצר את מעמדו, כל אחד ואחד צריך לדאוג לאומתו, ומצד זה אתה כן, יוצר ניגודים לאומות אחרים, אז, או לפחות שוויון נפש, שאתה לא, כן, שאתה לא אומר לעצמך שאני צריך בבסיס להיות מלא אהבה לכל הבריות, ועוד יותר לכל האנושות, לכל האדם. זה אומר הרב, כל זה נכון, כל זה נכון לגבי עמים אחרים. האומה הישראלית, כמו שלמדנו כבר בתחילת הפרק, שהעניין של רוחו דמשיח, העניין של, כן, כן, אז קודם כל לזכור את מה שהרב אומר באורות, שעם ישראל עזבנו את הפוליטיקה העולמית, כן, אנחנו עזבנו את החלק מהסיבות לכך שעם ישראל יצא לגלות ולא היה לו מדינה. חלק מהסיבות לכך, אומר הרב, זה גם נבע מהדבר הזה, שכיוון שהמצב המוסרי מבחינת חוקי המלחמה היה כל כך בשפל, כל כך במצב נוראי, וזה חייב אותנו לגייס כוחות להילחם לפי הכללים של הגויים, שבוודאי זה מה שהיינו צריכים לעשות, אחרת הם היו אוכלים אותנו קצוץ. כן, היינו בוודאי צריכים, כמו שדוד המלך כתוב שהוא רידד אותם בחבלים ועוד, מה שאנחנו קוראים מלחמות, ורואים באמת שבמלחמות היו נרגים אלפים וכל הזה, אבל כדי לעשות כאלה מלחמות, אומר הרב, אתה צריך להיות ברמה רוחנית גבוהה, אתה צריך להיות דוד המלך, שהוא אומר, גם כי ילך בגיא צל מוות לא יראה רע, אני לא מפחד מזה שהרע הוא יהפך להיות חלק ממני. למה? כי אתה עמדי, כי אני עושה את הכל בטהרה, אני עושה את הכל עם שם השם, אני עושה את הכל בשביל האידיאל, אני עושה את הכל מצד מה להופיע את רוחו של משיח. אז אומר הרב, שהיינו זה שאנחנו עזבנו את ההתעסקות בבניין האומה, חלק מהסיבות להזירת ההתעסקות בצדדים הלאומיים, זה נבע מזה שלא היה לנו מספיק את הגובה ואת הרוח הגדולה לעשות פעולות מלחמתיות אכזריות, ושזה לא יהפוך להיות חלק מאיתנו. כן, שזה יהיה כמו מה שהרב כתב בדרשה שלו, כן, זה ממש מתאים לדרשה של הרב בדרוש קופטט על פרשת תולדות, שהרב מסביר שלמה, כן, למה יעקב היה צריך לקבל את הברכות בצורה המסובכת הזאת, ולמה יצחק יברך את יעקב בצורה שכאילו הוא רוצה לברך את עשיו, הוא מברך את יעקב. כל העסק הזה הוא כדי להביא את המצב הזה שיעקב מצד אחד יהיה לו את היכולת, שיהיה לו ידיים של עשיו, שיהיה לו את העוצמות של עשיו להילחם, כן, שעשיו יש לו כוח של על חרבך תחיה, יש לו את הכוח להילחם, אבל שזה לא יהיה בצורה של עשיו. אצל עשיו זה היה חלק מהנטייה הטבעית שלו, זה היה חלק מהאופי שלו, כן, זה היה חלק מהאופי שלו. ואצל יעקב, אז צריכים ללמוד את הדרשה הזאת, הרב מאוד מאוד מתאים בעניין הזה, מסביר שכל הסוד של פרשת תולדות זה ליצור אומה כזאת שמבחינת ההתנהגות החיצונית שלה היא יכולה להתנהג עם הידיים של עשיו, אבל מבחינת הקוד הפנימי שלה זה רק חיצוני לה, והקול שלה נשאר קול טהור, קול יעקב. כלומר, זה
לא חיצונית, אבל כמו כל
הגויים? בעולם המעשה אתה אפילו צריך להיות אכזרי אולי יותר מהגויים. הכל זה שאלה של מה המגמה הפנימית, כן, מה הטהרה הפנימית שלך. כן, לא מדובר על זה שאנחנו רוצים צבא נחנך, אבל אבל לא מדובר על זה, מדובר אבל על זה שממה זה נובע, שהמלחמות שלנו צריכות להיות מלחמה נגד המלחמה. כן, זה צריך להיות הבסיס. כן, אז למשל, האומה הישראלית עכשיו כשהיא חוזרת, אז היא, יש לה את הקוד הזה, ולכן היא קרא לצהל לא צבא התקפה לישראל, צבא הגנה לישראל. אז בזה אנחנו לא מזדהים. היה צריך לקרוא לצבא ישראל צבא התקפה לישראל. כן, לא נכון לקרוא לצבא צבא הגנה לישראל. היה צריך לקרוא לעם ישראל, לצבא של עם ישראל צבא התקפה לישראל. אבל יש צד שאנחנו כן מזהים. שבאמת הכוונה היא כזאת. כן, אנחנו מתקיפים את הרע בגלל שאנחנו רוצים להגן על הטוב. כלומר, אנחנו קוראים לזה זה לעשות מלחמה כנגד המלחמות. כי לעשות מלחמה אחת כנגד הרבה מלחמות, שאם לא נעשה את המלחמה הגדולה הזאת, ובוודאי צריך לעשות את המלחמה הזאת בכל העוצמות. אבל אנחנו לא לומדים חוקי המלחמה, כן, בסעיף הזה. אנחנו צריכים לחזור לסעיף הזה, אנחנו חוזרים לקרוא את המשפטים של הסעיף. אז אנחנו מתחילים. אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה. להרחיבה ברוחב הראוי לה. למה? כי הצד השטחי הראשוני הוא נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה. על ידי לימוד, שימוש, שאינו כל צורכו, כלומר ש... מה זה ללמוד תורה בלי שימוש תלמידי חכמים, בלי שימוש כל צורכו? זה ללמוד שאתה לומד ואתה לא מבין את הכוונה הפנימית של דברי תורה. אומר הרב, על ידי שימוש אינו כל צורכו מצד התורה ומצד המוסר המנהגי, כאילו יש ניגודים, כאילו יש סיבות טובות לסנוא ולהתרחק מעמים אחרים, או מעמים אחרים, או מהבריאה, כן, בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל, אז הכל יכול להיות מושמד ומושחת בשביל ישראל. כל ההוויה היא רק בשביל ישראל. אז לקחת את זה בצורה של שימוש אינו כל צורכו, ולפחות שוויון נפש. כלומר, גם אם אתה, אין לך ניגודים, אבל אתה לא משקיע בזה שאתה צריך להבין שהמהות של ישראל זה שאנחנו אברהם, שאנחנו אב המון גויים, שאנחנו הלב באומות העולם. כלומר, זה המהות של ישראל. כמו שהמהות של הקדוש ברוך הוא זה טוב השם לכל ברחמיו על כל מעשיו, גם המהות של ישראל זה שישראל הם צריכים להיות הלב של הגויים. כדי להיות את הלב של הגויים, כן, אז אי אפשר להיות לב בלי גויים. אתה חייב, כמו שלמדנו בסעיף למעלה, את האהבה לגויים, אחרת לא תוכל להופיע את המהות הפנימית של ישראל, שהם לב בגויים, כן, שהיא צריכה להתמלא תמיד בכל עזרי הנפש. ואז זה אומר הרב, המעמד היותר עליון באהבת הבריות, כלומר, מהו החלק היותר מרכזי של במי אנחנו צריכים להתאמץ, את מי אנחנו צריכים להתאמץ לאהוב, צריכה לקחת אהבת האדם. כן, אהבת, נכון שגם צריכים לאהוב את הטבע, נכון שצריכים גם לאהוב את הצמחים ולא להשמיד את עצים סתם, נכון שצריכים לאהוב בעלי חיים, אבל הדבר העיקרי זה אהבת האדם. ואנחנו יודעים את הדבר הזה, שלפעמים לאהוב בעלי חיים יותר קל מאשר לאהוב בני אדם. הרבה תל אביבים הם אוהבים את הכלב שלהם, אבל הם בזוג, הם לא יכולים להסתדר. יותר קשה לאהוב בן אדם שהוא כמוך, הוא מייצר לפעמים נוגדנים לדלך, ובין לאהוב מישהו שהוא כן, שאתה המנהיג שלו, שהוא ברמת חיים פחות ממך, כן, אז אתה, את הכלב שלך אין לך בעיה לאהוב, כן, אבל את הבן זוג שלך קשה לאהוב, את הבן זוג שלך קשה לאהוב, כן, אז זה מה שאומר הרב, בעיקר צריכה, האהבה היא נבחנת בעיקר באהבת האדם, כן, ובאהבת האדם עוד יותר מאשר לאהוב את האדם הפרטי, עוד יותר קשה לאהוב אומות, כי האומות האחרות הן מהוות איזושהי תחרות לאומה הישראלית, אז עוד יותר קשה לאהוב את האדם בכללו, כלומר את האדם כשהוא מופיע בצורה של דוגמאות. כן, ואומר הרב, למרות כל שינויי דעות, דתות ואמונות, ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאחלמים, ואנחנו אמרנו שבסיס האהבה מהו, זה שאני אוהב את אדוני. אז אומר הרב, איך אתה, כן, איך אני אוהב, איך אני אוכל לאהוב את כל האומות, איך אני אוכל לאהוב את כל הבני אדם, אם יקרה איזה רעב, יש איזה רעב באפריקה הזה, איך אני אגרום לדבר הזה שזה יגע לי, אז זה רחוק ממני, הם לא דומים לי, אני באופי כזה, באקלים כזה, הם באקלים אחר זה. אז ברגע שמדובר על, על כאלה שינויים בין האנשים, אז מה, איך תוכל להופיע אהבה? אז אומר הרב, הנה חינמי, צריך לעשות עבודה כדי שלא נרגיש את, רק את הצד השונה, אלא לרדת, כן, נכון הדבר לרדת בסוף דאדם של העמים בקיבוצים השונים, כמה שאפשר ללמוד את אופייה ואת תכונותיהם, ומה זה, מה זה עוזר הדבר הזה? על ידי זה אתה מוצא כל עם ועם, למה הוא מביא איזשהו דבר מיוחד לפסיפס הנפלא הזה של 70 האומות, ואתה, אם אתה ישראל, שאתה צריך להיות הטנצית, הטרקיז, המרכז את כל היופי האנושי הזה, אז איך אתה תוכל להיות הטרקיז אם אתה לא תבין מה יש בתוכך? אצלך זה מופיע בצורה טרקיזית כזאת, אבל חלק מהגילוי של האור הישראלי זה על ידי זה שאתה תגלה את האופי המיוחד שיש בכל אומה ואומה, ואז אתה תוכל להיות לב לכל הדברים האלה, כי בכל מה שיש אצל אומות העולם באיזושהי מידה יש בתוכך, וזה מה שיביא אותך גם זה מה שיאפשר לך יכולת של אהבה, כן? למען דעת איך לבסס את האהבה האנושית על יסודות המתקרבים למעשה. זה מה שאמרתי, זה לא מספיק לבוא ולהגיד, אני יודע שבאופן בסיסי הקדוש ברוך הוא ברא את האנושות, אני אוהב אותה. זה לא אהבה בפועל, צריך שהאהבה היא תהיה מעשית. מה זאת אומרת אהבה מעשית? זה צריך להיות אהבה על בסיס שאתה מוצא בכל אופן בתוכך משהו שהוא דומה לעמים האחרים. אז לכן אתה צריך לעשות את העמל הזה, למצוא את הנקודה שבאמת יש בהם מיוחד, ובמה שאתה מוצא בהם משהו מיוחד אתה תוכל להתאהב, כי זה, בזה אתה תוכל, כי רק הנפש השכירה באהבת הבריות ואהבת אדם תוכל אהבת האומה להתנסה בגאון הצילותה וגדולה אתה רוחנית והמעשית. אנחנו צריכים ללכת לתפילת ערבית, בגדול גמרנו את הסעיף הזה. אז בעזרת השם בשבוע הבא אני חושב שנחצה סיום בשיעור הבא על מידת האהבה.